הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנחנו זוכים בעזרת השם לפתוח בלימוד ספר זרעים. ספר זה עוסק במצוות הקשורות לארץ, לעבודת האדמה, ליבולי הארץ ולמתנות הניתנות מהם. ובנוסף לכך מצוות אחרות שאינם קשורות ישירות לאדמה וליבולה, אך הן קשורות להלכות שבספר זרעים, ככלי בהמה ובגדים המבוארים בהלכות כליים, דיני צדקה המבוארים בהלכות מתנות עניים, וכן מתנות כהונה שונות שאינם מיבולי האדמה. עיקרם של המצוות המבוארות בספר זה הקשורות לאדמה שייכות בעיקר לארץ ישראל, וחלקם רק לזמנים שבהם בית המקדש קיים, ורק כאשר כל עם ישראל יושב בארץ ישראל, ובארץ ישראל בזמן הזה וכן בחוץ לארץ נוהגות הם בחלקם מדרבנן. המקור להלכות ספר זרעים ברמב״ם הוא סדר זרעים שבמשנה, חוץ ממסכת ברכות שבמשנה שענייניה נידונים בספר אהבה. בתלמוד הבבלי אין לנו מסכתות כלל על סדר זרעים, חוץ ממסכת ברכות שכאמור היא שייכת לספר אהבה שברמב״ם, כך שההלכות המבוארות בספר זה מבוססות ברובם על התלמוד הירושלמי. והרמב״ם פותח את ספר זרעים, כמו בכל ספרי משנה תורה, בשם השם כל עולם, שהיא קריאתו של אברהם אבינו לפרסום שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, הכוללת הכרה במציאות השם וביותו בורא העולם ומחדשו. וכדרכו בתחילת כל ספר, הוא פותח בפסוק השייך לספר זה, וכאן בפסוק מתהילים קופיותת, תהי ידך לעוזרני כי פיקודך בחרתי, שבעבר הייתה עבודת האדמה מקור הפרנסה העיקרי של האדם, ובפסוק זה מבקש האדם מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו בהשגת יבול מבורך מאדמתו, תהי ידך לעוזרני, מפני שהוא בוחר לקיים את המצוות התלויות בארץ, כי פיקודך בחרתי. וכן המילה עוזרני דומה למילה זרעים. פותח הרמב״ם ספר שביעי והוא ספר זרעים, הלכותיו שבע וזהו סידורן, הלכות כליים, הלכות מתנות עניים, הלכות תרומות, הלכות מעשרות, הלכות מעשר שני ונטע רווי, הלכות ביקורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין, והלכות שמיטה ויובל. וסדר ההלכות של הרמב״ם בספר זרעים דורש ביור, ובפרט בתחילתו שהוא משנה מסדר המשנה שפותחת במסכת פאה, שבה נידונים גם דין שאר המתנות שבשדה, כלקת ושכחה, ולאחר מכן מסכת מאי, ורק לאחר מכן מגיעה מסכת כליים, והרמב״ם מבאר סדר זה בפירוש המשניות, שזהו כסדר שבו הם כתובים בתורה בפרשת קדושים, תחילה נאמר בתורה לא תחלה פאה צדך, ולאחר מכן צדך לא תזרע כליים. ומדוע שינה הרמב״ם את סדר המשנה, ובפרט לפי מה שהסביר שזהו לפי סדר הכתובים. מבאר הרבי מלובביץ' שהרמב״ם מסדר את ההלכות שבספר זרעים לפי סדר התחייבותו של האדם בהם בתהליך העבודה והגידול של השדה. והוא פותח בהלכות כליים הקובעות כיצד לזרוע, ובהמשך לכלי זרעים מובאים גם כל הסוגים האחרים של הכליים. לאחר מכן הוא מביא את ההלכות הקשורות לזמן הקצירה, הלכות פאה, שכחה, לקט ומתנות עניים אחרות הבאות בזמן הקצירה, ואגב כך הוא מביא את שאר מתנות העניים, מעשר עני וצדקה. לאחר מכן הוא מביא את המתנות שצריך לתת לאחר המרוח וגמר המלאכה של התבואה והפירות, הלכות תרומות, מעשרות, מעשר שני, נטע רווי וביקורים, ולבסוף הוא מביא את הלכות שמיטה ויובל, שהשמיטה מגיעה רק לאחר שש שנים תזרע שדך וכו', לאחר שש שנות עבודה וגידול יבול בשדה, והוא מסיים בהלכות היובל המגיע רק לאחר 50 שנה. וכאמור הרמב״ם פותח את הספר בהלכות כליים. הלכות כליים עוסקות באיסורים להחליא, דהיינו לערב, שני מינים זה בזה, והם נחלקים באופן כללי לשלושה מיני איסורים של כליים. כליים שביבולי הארץ, שנחלקים באופן כללי לשני סוגים, כלי זרעים ואילנות, וכלי הכרם החמורים יותר שאף יבול הכליים אסור בהנאה, כלי בהמה, ובהם גם שני מיני איסור, איסור הארבעה של שני מינים, ואיסור עשיית מלאכה בשני מינים, ומין הכליים השלישי, הוא כלי בגדים, כפי שנכתב בתורה, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. וכדרכו בתחילת כל הלכות מונה הרמב״ם תחילה את המצוות הכלולות בהלכות אלו. הלכות כליים יש בכללן חמש מצוות לא תעשה, רק לאווים יש בהלכות קיליים העוסקות באיסורים השונים של קיליים, וזהו פרטן. שני הלאווים הראשונים עוסקים בקיליים שביבול הארץ, א' שלא לזרוע זרעים קיליים, דהיינו שלא לזרוע שני מיני זרעים יחד, ועליו כולל גם איסור הרכבה של שני מיני אילנות, ב' שלא לזרוע תבואה או ירק בקרם, ושני הלאווים הבאים עוסקים בקילי בהימה, ג' שלא להרביע בהימה קיליים, דהיינו שלא להרביע שני מיני בהימה זה בזה, ד' שלא לעשות מלאכה בכילי בהימה כאחד, דהיינו שלא לעשות מלאכה בשני מיני בהימה יחד, ועליו האחרון עוסק בכילי בגדים, ה' שלא ללבוש כיליים, בגד המעורב בצורות שונות מצמר ופשתים יחדיו, וביור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון. בפרק זה מבאר הרמב״ם תחילה את פרטי האיסור של כילי זרעים, לאחר מכן הוא מדבר על כילי אילנות, על אכילה וזריעה של גידולי הכיליים, ובסיום הפרק הוא מסווג את סוגי הזרעונים השונים. פתח הרמב״ם בהלכה א', הזורע שני מיני זרעים כאחד, דיינו יחד, והוא עושה זאת בארץ ישראל, הרי הוא לוקה, שהוא מקבל עונש מלכות על כך שעבר עליו מן התורה, שנאמר בפרשת קדושים, שדך לא תזרע כיליים. וכתב המנחת חינוך שהוא לוקה תכף בזריעה עוד קודם ההשרשה, אך זהו רק אם הזריעה ראויה להצמיח. וכתב הרמב״ם שהאיסור לזרוע שני מיני זרעים כאחד הוא בארץ ישראל, שבחוץ לארץ מותר לזורם, וכפי שהתבאר בהלכה ג' אך כילי אילנות אסורים מהתורה אף בחוץ לארץ כפי שהתבאר בהלכה ה'. הלכה ב' ואחד הזורע שהוא זרע בצורה רגילה באדמה שני מיני זרעים, או המנקש שהוא תלש את העשבים הרעים שהתפשטו בין הזרעים שהיו זרועים בכיליים ועיכבו את גדילתם, ועל ידי תלישת העשבים הוא גורם לזריעת הכיליים שתשתבח, או המחפה שכיסה באפר את הזרעים שכבר היו מונחים בקרקע, כגון שהייתה חיטה אחת ושעורה אחת, או פול אחד ועדשה אחת שהם מינים שונים של קטניות שהיו מונחים על הארץ וחיפה אותן באפר, בין אם עשה זאת בידו, בין ברגלו ובין שכיסה אותם בכלי, הרי זה לוקה. ובכל האופנים הללו הוא זרע כיליים או סייע לצמיחתם שזוהי תולדה של זורע. ואחד הזורע בארץ או בעציץ נקוב, עציץ שיש בו אדמה שבתחתיתו ישנו חור בגודל כזה שיכול לצאת ממנו שורש קטן ומשם הוא יונק מן הקרקע, שזריעה בו נחשבת כזריעה בקרקע. אבל הזורע בעצית שאינו נקוב, שאין חור בתחתיתו, והוא אינו יונק מן הקרקע. הרי זריעה של כיליים בעציץ כזה אינה אסורה מהתורה, אך מדרבנן היא נחשבת לזריעה, ולפיכך אם זרע בו כיליים מקין אותו מכת מרדות, שהם מלכות מדרבנן על שמרד בדברי החכמים, וישנה מחלוקת בנוגע למספר המלכות של מכת מרדות, ויש אומרים שהדבר נקבע לפי ראות עיני הדיינים בכל מקרה לגופו. הלכה ג' אסור ליהודי לזרוע כיליים לנוכרי, דיינו בעבור הגוי, אף בשדהו של הגוי, כאשר הדבר נעשה בארץ ישראל, כי שייכותה של הקרקע לגוי אינה מפקיעה ממנה את קדושתה. ומותר לישראל לומר לנוכרי לזרוע לו, דיינו לזרוע בעבורו כילי זרעים, משום שאין על הגויים איסור לזרוע כילי זרעים, ורק הרכבת אילנות נאסרה עליהם. ואף שחכמים אסרו אמירה לנוכרי לעשות איסור האסור על הישראל, אף שאינו אסור על הנוכרי, ואיסור זה הוא בכל האיסורים, כפי שכתב הרמב״ם מלכות איסורי ביה, מבאר הברכי יוסף שכאן לא גזרו משום שזהו מילתא דלא שכיחה, דבר שאינו מצוי, שהרי כפי שיכתוב הרמב״ם תכף, אסור לו לקיים את כלי הזרעים שזרה הגוי. ממשיך הרמב״ם, ואסור לאדם לקיים, להשאיר את כלי הזרעים בשדהו, ואף אם הגוי זרה אותם, הרי חכמים אסרו לקיימן בשדהו, אלא אוקרן, ואם קיימן, שישירם לגדול בשדהו, אינו לוקה, אף לא מדרבנן, שהרי לא עשה מעשה. ומותר לישראל לזרוע כלי זרעים אף בידו בחוץ על הארץ, והדבר מותר אף לכתחילה, בניגוד לכלי אילן האסורים בחוץ לארץ. ואפילו לערב הזרעים לכתחילה ולזורן בחוץ על הארץ מותר. ודברים אלו שכלי זרעים אסורים רק בארץ ישראל, דברי קבלה הם שנתקבלו במסורת איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלם מהר סיני. ובאמת הגמרא בקידושין לומדת זאת מהכתוב שדך לא תזרע כלאיים, שאיסור כלי הזרעים הוא רק בשדך שבארץ ישראל, ומבאר הרדב"ז שדרשה זו ששדך באה למעט שמותר לזרוע כלי זרעים בחוץ לארץ היא מדברי קבלה. הלכה ד' אין אסור משום כלי זרעים, אלא הזרעים הראויים למאכל אדם, בין שהזרע עצמו ראוי ובין שהצמח היוצא מהזרע ראוי למאכל אדם, וכך גם אם הוא ראוי למאכל בהמה. אבל הסבים אמרים וכיוצא בהן, דיינו הדברים הדומים להם מן העיקרין, מהשורשים, שנען ראוין כלל למאכל, אלא לרפואה וכיוצא בהן, צרכים דומים שאינם למאכל אדם. הרי אין בהן משום איסור כלי זרעים, משום שאין דרך בני אדם לזורן. הלכאי, כלי האילנות, הרי הם בכלל מה שנאמר בתורה, שדך לא תזרע כלאיים. דאף שפשטות לשון הכתוב שדך לא תזרע כלאיים מתייחסת לאיסור כלי זרעים, הרי הגמרא בקידושין לומדת מהיקש בכתוב של שדך לא תזרע כלאיים לבהמתך לא תרביע כלאיים, מה בהמתך בארבעה אף שדך בהרכבה, שאיסור כלי האילנות אינו בזריעת זרעי אילנות יחד אלא בהרכבתם, וכפי שמבאר הרמב״ם כיצד המרכיב אילן באילן, כגון שהרכיב איחור ענף של עץ תפוח באתרוג, בתוך עץ של אתרוגים, או ששתל ענף מעץ האתרוג, בעץ תפוח, הרי זה לוקה מן התורה בכל מקום, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ. דאף שבנוגע לכלי זרעים אנו ממעטים ממה שנאמר בכתוב, שדך לא תזרע כלאיים, שהאיסור הוא רק בשדך שבארץ ישראל, וכפי שכתב הרמב״ם בהלכות א' וג', הרי מכיוון שהכללתו של איסור כלי האילנות בכתוב זה נלמדת כאמור מהיקש לאיסור ארבעת הבהמה, ואיסור ארבעת הבהמה שאינו תלוי בארץ נוהג אף בחוץ לארץ, הרי מכך אנו לומדים שאף איסור הרכבת האילנות נוהג אף בחוץ לארץ. וכן המרכיב ירק ששתל ענף מתוך שיח של ירק בתוך אילן, או שהרכיב ענף של אילן בתוך שיח של ירק, לוקה בכל מקום אף בחוץ לארץ. דגם זהו בכלל האיסור של הרכבת אילן. והמפרשים דייקו מדברי הרמב״ם שהרכבה של ירק בירק מותרת בחוץ לארץ. ורק בארץ ישראל היא אסורה, משום שהרי כזריעת ירק בירק האסורה בארץ ישראל. אך בשולחן ערוך פסק שאף הרכבת ירק בירק היא בכלל איסור ההרכבה האסורה אף בחוץ לארץ. הלכה ו' אסור לישראל להניח לנוכרי, דהיינו לתת לו רשות, שירכיב לו, דהיינו עבורו, אילנות כלאיים. ומכיוון שהנוכרי מוזר שלא להרכיב אילנות כלאיים, וכפי שכתב הרמב״ם בהלכות מלכים, הרי אף כאשר היהודי לא אומר לגוי להרכיב עבורו את אילנות הכלאיים, אלא רק מאפשר לו לעשות זאת, הרי הדבר אסור משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול, האסור אף בנוגע לגוי. וזאת בניגוד לכלי זרעים המותרים לגוי, שנתבאר בהלכה ג' שמותר אף לומר לנוכרי לזרוע עבורו כלי זרעים. דין נוסף, הוא מותר לזרוע זרעים וזרע אילן כאחד, שמותר לזרוע זרע יחד עם גרעיני פרי האילנות, וכן מותר לערב זרעי כמה מיני אילנות ולזורן כאחד, אף שכאמור אסור לערב כמה מיני זרעים ולזורם יחד, שזהו האיסור של כלי זרעים, שאין לך איסור כלאיים באילנות, אלא בהרכבה בלבד, דהיינו שתילה של ענף האילן בתוך אילן ממין אחר. אכן שום איסור בזריעת זרעים של שני מיני אילנות יחד. והדבר נלמד בתלמוד ירושלמי ממה שנאמר שדך לא תזרע כלאיים, והזורע את זרעי האילנות לא נקרא זורע אלא נוטע. ומשמע מדברי הרמב״ם שהדבר מותר אף בארץ ישראל. אך הטור כתב שההיתר לזרעי אילנות הוא רק בחוץ לארץ. אך בארץ ישראל הדבר אסור משום כלי זרעים. ובשולחן ערוך נראה שפסק הרמב״ם, החשך פסק הטור. הלכה זין, הזורע זרעים כלאיים, וכן המרכיב אילנות כלאיים, אף על פי שהוא לוקה בשני המקרים הללו, משום שעבר על איסור דאורייתא של כלאיים, בכל זאת הרי אלו הדברים שצמחו מזריעה או הרכבה זו של כלאיים מותרים באכילה, ואפילו לזה לאותו אדם שעבר וזרען, שלא נאסר אלא זריעתן בלבד, ואילו אכילת הכלאיים לא נאסרה, ואף החכמים לא כנסו את הזורע שעבר על האיסור שיהיו אסורים לו, ולא נאסר ליהנות מגידולי הכלאיים, אלא בכלאי הכרם בלבד, כפי שנתפרש בתורה. ומותר ליטה, דיינו לשתול באדמה, איחור, דיינו ענף מן האילן שהורכב כליים, דיינו שמותר לקחת ענף מאילן שהורכב כליים, שענף זה הוא מורכב משני מינים, ולנטוע אותו בפני עצמו בקרקע, ואין בכך משום איסור כליים, אך כתבו המפרשים שלעקור את האילן המורכב כפי שהוא ממקומו ולנוטו במקום אחר, פסור משום שנחשב הדבר כאילו מרכיב את האילן לכתחילה. ממשיך הרמב״ם וכן מותר לזרוע מזרע הירק שנזרע כליים אף שאותו זרע מורכב משני מינים. ובהלכות הבאות עד לסיום הפרק מבאר הרמב״ם את סוגי הזרעים השונים שהתבארו דיניהם בפרקים הבאים. הלכה ח' הזרעונים נחלקים לשלושה חלקים, דיינו לשלושה סוגים שונים. האחד מהם הוא הנקרא תבועה, והיא חמישה מינים, שהתבועה מחולקת לחמשת מיני הדגן, והם החיטים והכוסמין, חיטה מדברית שהיא מין תבועה, ואינה הכוסמת של ימינו שהיא מין קטנית, והסעורין ושיבולת שואל, מין דגן ממשפחת הסעורה, שנקרא כך על שם שהשיבולת שלו דומה לזנב השואל, ויש אומרים שזוהי השיבולת שואל של ימינו. והמין החמישי ממיני התבועה הוא השיפון, שהוא זן נוסף של דגן מהסעורה המדברית. ועד כאן הסוג הראשון של הזרעונים, הנקרא תבועה, והשני מהן, הסוג השני של הזרעונים, הוא הנקרא קטנית, והן כל זרעים הנאכלים לאדם, דיינו שאוכלים את הזרעונים עצמם, חוץ מן התבועה, שהיא כאמור הסוג הראשון, כגון הפול, סוג של קטנית, והאפונים, שהוא החומוס, והעדשים, שהם סוג נוסף של קטנית, והדוחן, והאורז, דלא כשיטת רבי יוחנן בן נורי, שהאורז הוא מין דגן, הרי ההלכה היא כחכמים שהוא מין קטנית. והסומסמין, הסומסום של ימינו, והפרגין, הפרק של ימינו, והספיר, סוג של שאוית, ויש אומרים שזאת אפונה, וכיוצא בהן עוד מינים דומים שהם בכלל הקטנית. ועד כאן הסוג השני של הזרעונים שהוא הקטנית. והסוג השלישי מהן הוא הנקרא זרעוני גינה, והן שאר הזרעונים שאינן ראויים למאכל אדם, דיינו שאין אוכלים את הזרעונים עצמם, אלא הפרי של אותו הזרע משמש למאכל אדם, כגון זרע הבצלים והשומין, וזרע החציר הוא הקרתי, והקצח צמח המשמש כתבלין, וזרע לפת היא הלפת של ימינו, וכיוצא בהן זרעונים אדומים להם. וזרע פשטן הרי הוא בכלל זרעוני גינה, דאף שאינו כשאר זרעוני הגינה, שהרי הפשטן הצומח ממנו אינו מאכל אדם אלא משמש לעשיית חוטים ובגדים. מכל מקום, מכיוון שהזרע ראוי למאכל אדם ומקצת בני אדם אוכלים אותו, הרי הוא בכלל איסור הכליים. ומכל מקום, אינו נכלל בקטנית, שהרי כאשר הזרע עצמו נאכל הוא בסוג הקטנית, משום שבעיקרו אין הזרע עומד לאכילה אלא לזריעה לצורך השימוש בפשטן שיצמח ממנו, ולפיכך אינו בכלל הקטנית, אלא בכלל זרעוני הגינה. ואתה כותב הרמב״ם בנוגע לכל שלושת סוגי הזרעונים. כשיזרו כל מיני הזרעונים האלו ויצמחו, נקרא הצמח כולו כל זמן שלא ניכר הזרע, שאי אפשר עדיין להבחין בזרעים שצמחו, הרי הצמח כולו נקרא בשם דשא ונקרא גם כן בשם ירק. ובהלכה הבאה מבאר הרמב״ם שבסוג השלישי של הזרעונים, שהם זרעוני הגינה, ישנם שני סוגים. הלכה ט' ויש מזרעוני גינה זרעונים שדרכן לזרוע מהן שדות, דיינו מיני זרע שזורים אותם בכמויות גדולות על פני כל שטח השדה, כגון הפשטן והחרדל, ואילו הן הנקראים מיני זרעים. ויש מזרעוני גינה זרעונים שאין דרך בני אדם לזרוע מהם אלא ארוגות ארוגות קטנות, שבדרך כלל זורים מהם מעט לשימוש אישי, ומכיוון שהפרי שלהם אינו מתקיים לזמן מרובה, ובימיהם לא היו אמצעי קירור ואף לא אמצעי הובלה מפותחים, היה קשה להשתמש בהם למסחר. כגון הלפת והצנון, הם הלפת והצנון של ימינו. והטרדים, סלק אלים, ואינו הטרד של ימינו. והבצלים, והכוסבר, שעליו משמשים לטיבול. והקרפס, הסלרי, והמרור, חסה מדברית שהיא מרה מאוד, וכיוצא בהן ממינים אחרים, ואילו הן הנקראים מיני ירקות. ולסיכום, בתוך הסוג השלישי של הזרעונים, הנקרא זרעוני גינה, ישנם שני סוגים, אלו שדרכם לזרוע מהם שדות שלמות, והם הנקראים מיני זרעים, ואלו שדרכם לזרוע מהם רק ארוגות קטנות, והם הנקראים מיני ירקות. וישנה נפקמינה בין שני הסוגים, וכפי שהתבאר בפרק רביעי. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.